כן, אז יש להבין פה את ההבדל בין ברכה לבין תפילה, ולעשות את זה דרך סוגיה מאוד מעניינת שקשורה לברכת כהנים. ותוך כדי כך נבין גם בעזרת השם את העוצמות האדירות שיש בברכת כהנים. למה זה מיוחד? במה זה מיוחד? ברכת כהנים. וכל זה, מה זה קשור לפרשת השבוע? זה כמובן הכל מתחבר למה שאומרת התורה בפרשתנו, זה השכר הנפלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, ואברכה מברכך. קראלך האור, אבל אנחנו בדגש על הרישה. אני רוצה רק להקדים מושג שמופיע פה הרבה במהלך הדברים, כמובן שיחה של הרבי, על העניין הזה, וזה נקרא בשם סדר ההשתלשלות. אנחנו יודעים שכל דבר שמגיע פה לעולם הזה, לעולם המעשה, מקורו בעולמות עליונים. מה שאומר, אפילו צמח לא גודל, אלא אם כן מלאך בא ואומר לו גדל. שום דבר לא קורה פה כך סתם. גם כשלוקחים ומזיזים את הצלחת מפה לפה, זה שום דבר, זה נראה כמו תנועה סתמית לחלוטין. היא בכלל לא. היא בכלל לא. להזיז את הצלחת מפה לפה, זה שינוי במעשה בראשית. לכן ידוע שאצל צדיקים למשל, כל תנועה מחושבת. כל תנועה מחושבת. אין שום דבר סתם. לא עושים ככה. או משחקים עם משהו בלי לשים לב. כל תנועה מחושבת, אין שום תנועה מיותרת, והכל במינימיזציה. לעשות הכל מה שהכרחי, הכל מחושב. הרבי דרך אגב ביום כיפור היה עומד יום שלם בלי לזוז. בלי לזוז, אבל פשוטו כמשמעו, בלי לזוז. היה עומד כל הזמן באותה תנוחה, ככה, ואני לא יודע איפה הוא היה נמצא באותו זמן, כן? אבל ממש כאילו פסל. וגם לא ביום כיפור, שהיו מסתכלים עליו בצורה קצת יותר בוחנת, מי שידע להסתכל ראה שכשהוא מגיע לקטעים מסוימים בתפילה, כל פעם הוא עושה את אותם תנועות. זה לא אקראי, הוא לא מזיז את הידיים, הוא מזיז את היד בנקודה מסוימת, אז הוא מזיז את היד באותה נקודה כל פעם שהוא מגיע לקטע הזה בתפילה. זאת אומרת, אפילו הזזת יד היא לא מקרית. אם כבר נגענו בעניין, זה סיפור על המגיד עם עזרית, שנצלו על השולחן, עמדה איזה קופסת כסף כזאת, שהיה שם טבק, והמריח מדי פעם. כן, של גם דברים שהם ברומו של עולם, לא בשביל ההנאה, של קטורת וכדומה. הפעם נכנס שם הבן הקטן של המגיד מזלוטשו. המגיד מזריץ' באותו זמן לא היה שם, והוא ראה שם את הקופסת כסף הזאת, ומצא חן בעיניו, אז הוא שיחק עם זה קצת. הוא שמע מחוץ לחדר צעדים של אבא שלו, המגיד מזלוטשובן, צדיק גדול, מתלמידיו של המגיד, ושל המגיד בעצמו. את המגיד אפשר היה לשמוע מרחוק, כי הוא היה, הלו בעיה ברגליים, היה קצת גורר את הרגליים, הלו מגיל מאוד צעיר, בגלל כל מיני סיגופים וכדומה שהוא עשה. עוד לפני שהוא פגשת בעל שם טוב, היה לו מחלת רגליים קשה, אגב, שאני ליוותה אותו כל ימיו. בעל שם טוב אמר לו, אני יכול לרפא אותך, אבל זה בדרך שהיא מעל הטבע, אם אתה רוצה. הוא לא רצה, לא מיני סיבות, לא, אני לא מבזבז ניסים. אז נכנס המגיד, הוא מסתכל, הוא אומר, אתה ילדי החמוד, אתה שיחקת עם הקופסת טבק שלי? אז הוא אמר לו, כן. זאת אומרת, אתה לא יודע שמי ששת ימי בראשית הקופסה צריכה להיות פה ולא פה? וכך הזיז את הקופסה חזרה למקום, בדיוק כמו שהיא הייתה מקודם. לעמדנו, שאין שום דבר שהוא סתם. אין דבר כזה בעולם סתם לעשות משהו, סתם לדבר, סתם להזיז, סתם לעשות, אין שום דבר סתמי אצל יהודי. כל דבר יש לו משמעות, בין אם אנחנו מבינים אותה או בין אם לא. אז לכן יש עניין שנקרא בשם סדר ההשתלשלות.
מה זאת אומרת? בגלל אדם לא קפץ במינימט עליי, כן?
גם, אבל יותר מזה, כל דבר שקורה פה,
לא, הוא... מה זה משנה באמת אם זה פה?
זה יוצר איזושהי השפעה עליונה שאנחנו לא מבינים אותה, אבל זה מה שקורה בתחתונים משנה משהו בעליונים.
לא, אם הקופסה פה, אז מה היה לזאת...
אז זה עושה משהו למעלה, עוד פעם, שאנחנו לא...
לא, תזיז את הקו,
מה?
תזיז את הקו.
זה לא קו, זה לא עניין של קו, זה השפעה, לא קו.
מה הבעיה לעשות את ההשפעה משם?
אז כנראה שזה שונה. זה אותו דבר, מה הבעיה? אני רואה שזה יוצר הסבל. כן? מה בדיוק ההבדל? זה המגידים עזרית של זה, אנחנו לא יודעים. אבל הנקודה היא שכל דבר מגיע באיזושהי השתלשלות מלמעלה למטה. מלכות הדרקיה כן מלכות הדערה, ולהפך. לא קורה פה שום דבר סתם. עכשיו, כשבן אדם מאחל לעצמו דברים טובים, נכון, ברכות זה בדרך כלל בקונוטציה חיובית. כן, מי שרוצה לברך אותו, אז מה הוא מברך אותו? שיהיה לך מזל טוב, חיים טובים, ארוכים, בריאות, פרנסה טובה, נחת מהילדים. זה ברכות. כשהוא אומר לו את זה, מה המשמעות של הברכה? מה הוא למעשה מאחל לו? הוא מאחל לו שהקדוש ברוך הוא, שעד עכשיו אולי קצב לו חיים באורך מסוימים, באורך מסוים, יאריך לו את החיים? או שאם עד עכשיו הייתה לו קצבת פרנסה מסוימת, שייתן לו יותר מזה? או לא? מה המהות של הברכה? ולמרות שאני מסתכן פה בכך שאני קצת מקדים את המאוחר, אבל זה כדי שהמהלך הדברים יהיה קצת יותר חלק, אני כבר אקדים ואומר שלא על הסדר, זה שכשמברכים מישהו, הכוונה היא שמה שמגיע לו ומה שהוא החלט שהוא יקבל, שבאמת יגיע לו. למה? מכיוון שמה שקורה לעתים קרובות מאוד בצערנו, שהבן אדם ראוי לקבל דברים טובים. זאת אומרת, זה נמצא בצנרת, בהשתלשלות, מלמעלה למטה. אבל בצנרת הזאת יש כל מיני צמתים. ופתאום בצומת מסוים יש פקק. והשפע הזה שהוא אמור היה לקבל, פקוק. מגיע לו, אבל פקוק. כמו פעם מישהו שאל את הרב שח זצ"ל, באו אליו זוג, אמרו לו, תראה, כתוב שכל מי שעושה ככה וככה, אז יש לו פרנסה טובה. למה אנחנו, אין לנו פרנסה? אנחנו בדיוק עושים מה שכתוב. חז"ל אמרו שמי שעושה ככה, יש לו פרנסה טובה. למה לנו אין? אז הוא אומר, למשל, למה הדבר דומה? לאחד שמקבל מתנה, כן? מקבל מטבע כסף. ושם אותו אצלו בכיס. והולך. מה לעשות אבל? שבכיס יש חור. כן? בכיס יש חור. חור בדלי. הוא שומע לך, שומע לך, אנחנו מקליטים אותך עכשיו, יעקב. זה בשבילך, זה יכול להופיע פה. אז אם מישהו...
עוד אחד זה
צנטר. איפה בני?
בני צריך להגיע. יעקב, מה תשתה? אתה רוצה
להסתכל? אז ברכה לצורך העניין זה מצב שבו הבן אדם נמצא ראוי. הייתי בסיפור של הרב שח. אז אומר להם הרב שח, כן, זה כמו אחד שמקבל מטבע ושם את זה בכיס. הוא חושב שיש לו מטבע, אבל בכיס יש חור. אז הוא הולך מטר והמטבע נופל לו. הוא אומר, זה אותו דבר, אתם עשיתם את מה שאמור חז"ל, בסדר גמור, מגיע לכם מטבע, אבל מכיוון אחר, על ידי מעשה אחר שלכם, שלילי כנראה, עשיתם חור בכיס, אז זה נכנס ויצא. לא נשאר, מה לעשות? על אותו דרך אפשר לומר שכשבן אדם ראוי למשהו, זה לא תמיד מגיע לו. מגיע לו, הכוונה לא מגיע אליו. זה מגיע לו, אבל לא מגיע אליו. הוא עושה את הדרך מלמעלה, הרי כל השפע, כל דבר שבן אדם מקבל, מגיע מלמעלה. הוא עושה את הדרך בצנרת, ובשלב מסוים הוא שם לעצמו רגל. הוא עושה מעשה שלא יעשה. אז זה נתקע באמצע. אומרים לו, בוא, תעשה תשובה, תתקן, הכל מייעשה כמובן, הכל לגופו של עניין, אבל בסופו של דבר זכה, קיבל, לא זכה, לא קיבל, ולפעמים על ידי אדם צד שלישי, שמברך אותו, לפעמים בכוחו של אותו אדם, לדאוג לכך שהפקק ייפתח, והברכה או השפע הזה באמת יגיע לאותו אדם מבורך. זה היה רק הקדמה בשביל להסביר את העניין שנקרא בשם סדר ההשתלשלות. סדר ההשתלשלות, אם ככה, זה הדרך הטבעית שבה בן אדם צריך לקבל משהו שמגיע לו. מגיע לו, לא שיש לו מי יודע מה זכויות, אלא בשמיים החליטו לאור מעשיו הטובים, לאור זכות אבות, מכל מיני שיקולים אלוקיים שאנחנו אין לנו שום מושג בהם, שהוא יקבל. אבל המשלוח נתקע באמצע. זה סדר ההשתלשלות. בפרשת השבוע כתוב ואברכה מברכיך, כמו שאמרנו. זו הברכה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו, ואברכה מברכיך, ומקללך אור. מהפסוק הזה למד רבי עקיבא בסוגיה במסכת חולין, שכאשר הכהנים מברכים את ישראל, הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים. הכהן מברך וגם מתברך. בזמן שהוא מברך הוא גם מתברך. ככה למד רבי עקיבא. למעשה, המחלוקת שם במסכת חולין בעניין הזה היא מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. כתוב בתורה בפרשת נשוא, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. ואחרי זה כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. נשאלת השאלה, ואני אברכם, על מי מדובר? את מי הקדוש ברוך הוא יברך? יש פה שתי אפשרויות. או שמו את שמי על בני ישראל, הכוונה ואני אברכם את בני ישראל. כשהכהנים יברכו, אני באמת יברך אותם. אני אסכים עם הברכה של הכהנים לישראל. או שמדובר על ברכה שהקדוש ברוך הוא יברך את הכהנים. אני אברכם, הכוונה היא לכהנים. בזה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא במסכת חולין, בדף ממת. והדעות כאן הם כדלקמן. רבי ישמעאל אומר על הפסוק, כה תברכו לבני ישראל, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים. לכהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר, ואני אברכם, הווה אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. זאת אומרת, לפי רבי ישמעאל, ואני אברכם, הכוונה היא את הכהנים. הקדוש ברוך הוא מברך את ישראל, ותוך כדי כך, גם הכהנים מתברכים. הברכה שלהם תלויה בזה שהם מברכים. אם הם לא מברכים, הם גם לא מבורכים. זה עסקת חבילה בברכת כהנים. אתה תברך ותתברך מפי עליון.
אם זה היה בבני ישראל, לא היה צריך לדבדק ולומר אברכם?
לא, אפשר להגיד גם אברכם.
אברכם?
אברכם, כן. כן, כן. אותו דבר. אותו דבר. צד גוף שלישי רבים. אומרים אברכם, לא אברכם.
לא, אברך אותם, איך אומרים בקיצור?
אברכם.
אברכם?
כן, כן, כן.
אז
טעיתי. אברכם, אברכם. דקדוקית זה נכון. בכל מקרה זה ברכה של איזשהו גוף שלישי רבים. מבחינות אין הבדל בין ישראל לכהנים.
אנחנו לא יודעים איזה גוף שלישי.
כן, אבל אני אומר, הנוסח היה אותו דבר. גוף שלישי רבים זה תמיד אברכם. או זה ישראל או זה הכהנים.
אולי זה
מברכים
גם אותם, גם את בני ישראל
וגם את הכהנים. מה? זה יכול גם את כולם, ביחד. לא, כתוב שם. לא, לא. אתה קורא שם את כל הכתוב. זה שם, כה תברכו את בני ישראל. ואני אברכם, כה תברכו את בני ישראל. ושמו את שמי בני ישראל וכו'. ואז ואני אברכם. כן? זאת אומרת, אם...
לא, אחרי...
ושמו
שמי בני ישראל, תעשו רגע פסיק. ואני אברכם, אני
אברך
את כולם.
זה בדיוק העניין, שהמשפטים שם, יש שם, לכל משפט יש נושא. עכשיו, הנושא של המשפט הוא או בני ישראל או הכהנים. אין שם משפט שבו נמצאים ישראל והכהנים ביחד. לכן, דקדוקית, לא יכול להיות שזה ישראל וכהנים ביחד. כי כשכתוב, אם היה כתוב ואני אברך את בני ישראל ואת הכהנים, אז אתה צודק, זה ברור. אבל כשיש הפניה לגוף שהוזכר לאל, כמו אברכם, מישהו, זה צריך להיות נושא אחד, זה לא יכול להיות שני נושאים של שני משפטים שונים. כן? זה עברית פשוטה. לכן, זה או זה או זה. וכאן נחלקו כאמור, אז הדעה הראשונה של רבי ישמעאל, שאגב בעצמו היה כהן, רבי ישמעאל כהן גדול, אומר שמברכים את הכהנים, אנחנו יכולים לברך את הכהנים. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה, לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, והוא אומר כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. לפי רבי עקיבא, מה שכתוב ואני אברכם, הכוונה היא, הכהנים מברכים את ישראל, וישראל באמת מתברכים. לברך, כהנים יכולים מפה ועד הודעה חדשה. מי אומר שהברכה שלהם באמת תופסת? זה ואני אברכם.
לפי רבי עקיבא.
כן, לפי רבי עקיבא. רבי עקיבא זה מתייחס לישראל.
רבי ישמעאל אומר שהוא מברך את הכהנים.
את הכהנים, כן.
אז איך דקדוקית זה מסתדר עם רבי עקיבא? עם רבי ישמעאל?
אותו דבר, מסתדר עם שניהם. שאלה היא מי הנושא. כן, מי הנושא שעליו מדובר כאן. כן, כמו שאמרנו, יש שם, יכול להיות רק נושא אחד, או הכהנים, או בני ישראל. לפי רבי ישמעאל זה הכהנים, לפי רבי עקיבא זה בני ישראל. ואני אברכם, הכוונה היא לבני ישראל.
לפי רבי ישמעאל זה הכוונה, אני אברך אתכם.
את הכהנים, כן.
אני אברכם, הכוונה, אני אברך
אתכם. אני אברכם את הכהנים שמברכים ברכת כהנים, אני אברך אותם.
אתם תברכו
את
ישראל,
אני אברך אתכם. הרי הוא מדבר ישירות לכהנים.
כן.
אז אם הוא מדבר ישירות לכהנים, אז הכוונה היא, אני אברך אתכם.
לא, זה אמור להם. הוא אומר לכהנים שם, גם מדובר שם על הכהנים כגוף שלישי.
גם הכהנים על גוף שלישי.
הכהנים זה גוף שלישי. הוא לא מדבר שם, אתם, אומר להם.
אמור להם, אמור
להם
למי? לבני ישראל, לא
לכהנים
או
אמור להם? כהנים, בטח.
הכהנים. אמור להם. זה מנושא לתחבירי. אמור להם, יברכך.
אמור להם שיברכו בנוסח הזה, כן, ודאי. ודאי, ודאי. הרי זה אמור, לא כתוב ברך. הרי ברך וכו' זה ברכה. אמור זה לא בלשון ברכה. בלשון תגיד להם שזה מה שהם צריכים לברך. אמור להם, זה אומר למשה רבינו. אמור, כן. כן, פרשת נשוא. אז רבי עקיבא כאמור אומר שזה מדובר על הברכה לישראל, ואז אם ככה נשאלת השאלה, מה יגיד רבי עקיבא, מאיפה מתברכים הכהנים? מה, הכהנים לא מתברכים? לפי רבי עקיבא? אמר שם הרב נחמן בר יצחק, כן, הגמרא עכשיו אומרת שם, על רבי עקיבא ברכה לכהנים מנהלן, אמר רב נחמן בר יצחק, מאברכה מברכך. פרשת השבוע, אברכה מברכך. כהנים מברכים אותך, אני אברך אותם. והגמרא שם עוד מוסיפה, ואמר שם ישמעאל כהנא מסייע כהנא. רש"י אומר שם, תמיד הוא עוזרן ומקל עליהם. כלומר, כביכול, רבי ישמעאל כהן גדול רוצה לצ'פר את הכהנים, הוא בעצמו כהן. אז הוא אומר, אני אברכם, הכוונה היא את הכהנים. רבי עקיבא לא אומר ככה, זה היה מחלוקת. צריך להבין במה הם נחלקו, כן? זה לא שרבי ישמעאל עושה פה פרוטקציה לכהנים, יש לו שורש אחר לדעה, אבל הוא בכיוון של הכהנים, הוא בעצמו כהן. כן? ישמעאל כהנא מסייע כהנא. רבי ישמעאל, שהוא בעצמו כהן, מסייע לכהנים. והגמרא שם מסיימת, ומה היא מסייע כהנים? מה זה הסיוע שהוא מסייע לכהנים? דמו קהילה לברכת כהנים במקום ברכה בישראל. שרבי ישמעאל אומר, ואני אברכם, זה ברכה לכהנים ולא ברכה לישראל. בזה הוא מסייע לכהנים. צריך פה להבין כמה דברים בעניין הזה. השאלה המרכזית פה היא, מה יסוד המחלוקת? למה? נכון שיש פה שתי אפשרויות, שאני אברכם זה יכול להיות או הכהנים או ישראל. אבל מי אמר שזה כך? מי אמר שזה הכהנים? מי אמר שזה בני ישראל? הרי גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, תנאים קדושי עליון, אף אחד מהם לא עשה אין דין דין, או אמר, יש שתי אפשרויות, אני בוחר. אז השני אמר, אתה בוחר טוב, אני בוחר את השני. זה כמובן לא עובד, כל אחד יש לו יסוד. בגלל זה הוא סובר כמו שהוא סובר. ויש כאן איזו מחלוקת באיזשהו יסוד, שמביא לחילוקי הדעות למחלוקת בעניין הזה של מה זה ואני אברכם, את מי?
הם חיים באותו זמן?
כן. זאת אומרת, אנחנו למעשה חושבים שהמחלוקת כאן היא בשאלה מה זה ואני אברכם. אבל למעשה היסוד של המחלוקת כאן הוא אחר. ונראה לכאורה במבט ראשון כאילו אני אומר אותו דבר בשני ניסוחים שונים, אבל במחשבה נוספת הסתבר שיש הבדל גדול ביניהם. במקום להגדיר את המחלוקת כמו שאמרנו אותה עד עכשיו, אפשר לומר שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא זה בשאלה האם באמת צריך פסוק מיוחד שהקדוש ברוך הוא מסכים עם הכהנים. שהכהנים מברכים, צריך פסוק מפורש בתורה שיגיד לנו שלא סתם הכהנים מברכים, אלא הקדוש ברוך הוא מסכים איתם.
מה מסכים? הוא אומר, אמר להגיד.
אמר להגיד, בסדר. מי אמר שהם גם מתברכים? הוא אמר, בסדר, תברכו על הכיפה. אבל לא תמיד זה חייב להתקיים. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין שנוגע לעוצמה של הברכה. כל בעולם שמברך ישר כל מה שהוא אומר, זה ישר מפי עליון. זה יכול לברר. השאלה היא, איך אנחנו יודעים שיש פה לא רק ברכה, אלא במרכאות שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הברכה הזאת.
הקדוש ברוך הוא העביר את הברכה ממנו לאברהם
אבינו. מה? לא, אנחנו כרגע לברכת הכהנים, המחלוקת פה היא ברכת הכהנים, לא בברכה.
זה
נובע מאותה
ברכה שברכת אברהם, אמר לו, אתה יכול לברך.
כן, אבל הברכה הזאת, הברכה הזאת היא לא נתפסת ישירות לברכת כהנים. היא עניין כללי. כל מי שמברך את עם ישראל גם מתברך. בסדר.
זה לא נובע
אחר כך
מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם
אבינו
שאתה יכול לברך
ליצחק,
שאתה יכול לברך
כמו שהוא ברך
את יעקב?
לא, זה כאן עניין הפרשה בפרשת נשוא היא פרשה עצמאית לכהנים, זה לא קשור בשום צורה ואופן, אלא אם כן רבי עקיבא עשה פה את הקשר. אבל לי שרבי עקיבא היה עשה פה את הקשר, לא היינו יודעים שיש קשר בין הברכה לאברהם לבין דרכת כהנים שאותה בכלל הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו.
אז אולי זה אותו מחלוקת.
מה?
אותו מחלוקת,
אם לא
נובע כוח הברכה.
אז אפשר לומר ככה, במילים אחרות ניסחתי את זה, לא אני, כן. הרבי ניסח את זה בצורה אחרת, בצורה קצת יותר מדויקת, שאומרת, מי אמר שצריך פסוק מפורש כדי לגבות את הברכה לכהנים עצמם? כי לפי רבי עקיבא, זה אומר שצריך פסוק מיוחד. ואני אברכם, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא באמת מסכים לברכות שהכהנים מברכים את בני ישראל. ולכן ואני אברכם זה הולך על בני ישראל. ואילו לפי רבי ישמעאל לא צריך פסוק מיוחד. ולכן כשהכתוב אומר ואני אברכם, הכוונה היא לכהנים עצמם, כי ישראל בוודאי מתברכים. רק כשהכהנים מברכים אותם, ודאי שהם מתברכים. אז למה כתוב ואני אברכם? לא אומר שזה ברכה לכהנים. כן? ושאלה נוספת היא, מה זה משנה אם אנחנו לומדים את הברכה לכהנים מאברכה מברכך, מהפרשה שלנו, או מ-ואני אברכם? זה שניהם את הפסוקים בתורה. ואני אברכם זה פסוק בתורה, זה פרשת נשוא. ואלה אם אחד מהם היה בכתובים, אז הייתי אומר שיש יתרון לפסוק מהתורה על פני פסוק בכתובים. או בנביא. אבל פה זה שניהם פסוקים מהתורה. אני אברכם בפרשת נשא, ואברכה מברכך בפרשת לך לך. השאלה היא, מה זה משנה? לכאורה, מה זה עניין טכני? ובזה הם נחלקו. האם הגיבוי שיש לברכה של הכהנים זה מבעני אברכם או מאברכה מברכך זה סמנטיקה? או שיש פה משהו יסודי יותר מאחורי הנושא הזה? כדי להבין את ההבדל בין אברכה מברכך לבין ואני אברכם, צריך להבין, ההבנה כאן מורכבת מכמה חלקים. והחלק הראשון זה ההבנה של ההבדל בין ברכה לבין תפילה. ברכה זה שמברכים את פלוני באיחולים מסוימים כאלה ואחרים. תפילה זה שמתפללים עבורו של פלוני. שיהיה בריא, שימצא את זיווגו בהקדם, שיסכיר, יצליח, ילך בדרך הישרה, שיראה נחת בצאצאיו, זה ברכה. אפשר גם להתפלל על אותם דברים, עבור פלוני. מה ההבדל בין ברכה לבין תפילה? נתחיל עם הברכה. מאיפה בכלל נובעת המילה ברכה? שורש הלשוני, שהמילה ברכה... מה?
ברך.
ברך.
כן, ברך. ברך.
ברך.
מה? כן, כן, של המקום של הגור. זה לא, אבל זה קרוב, כן.
דיברנו על זה פעם.
דיברנו על זה פעם, כן, כן. ברכה זה קודם כל מישון בריכה. בריכה זה מקום מאגר שיש בו, בריכת יין. בגץ, יש שם בריכת יין, בריכת מים. ברכה זה מלשון בריכה. יש מקום שבו משהו אגור משם, ואנחנו רוצים שאותו פלוני יקבל קצת ממה שנמצא שם באותה בריכה. כלומר, אנחנו רוצים למעשה להמשיך עליו את אותו, אותה מים, או יין, או שמן, או לא משנה, מיץ ענבים, שיש שם באותו מקום, כלומר, הברכה זה המקור שבו נמצא אותו עניין שאנחנו מאחלים לפלון.
עניין של להבריך,
לחבר. והמקור השני זה לא מבריך, לא עניין של לחבר, אלא עניין של כמו להבריך את הגפן או להבריך את העץ. מה זאת אומרת? זה לקחת ענף ולהכניס אותו בתוך האדמה, ואז יוצא שם אילן חדש, כן? וכל המצוות הקשורות לארץ, בעניין של אורלה וכו', כל השאלות האלה, אם האילן החדש הזה הולך אחרי האילן הקודם, והוא פטור מאורלה, או שהוא מתחיל ויוצר אילן חדש, ואז הוא מתחיל לספור מחדש את האורלה. כן, כל מיני עניינים כאלה, אבל בסופו של דבר, העניין של ההברכה זה אומר המשכה. ההברכה נקראת ככה בגלל ברך, שזה יוצר מן צורה של ברך, אבל הטעם האמיתי, שיש מאחורי המילה הברכה, זה מלשון המשכה. ברגע שאתה לוקח את הענף ומכניס אותו לתוך האדמה, אתה לא שותל כאן אילן חדש. אתה יוצר כאן המשכה של האילן הזה מהאילן המקור, שממנו יוצא הענף. אתה ממשיך כאן את האילן המקורי ויוצא ממנו, יוצק ממנו אילן חדש, אבל האילן הזה הוא לא לגמרי חדש, הוא נמשך אחרי. האילן שממנו הוא יצא.
הוא יונק ממנו.
יונק ממנו, בדיוק, הוא יונק ממנו. ולכן העניין של הברכה זה להמשיך דבר מהמקור שלו. יש לו מקור, רוצה להמשיך ממנו על אותו אדם, אתה מברך אותו. מתוך זה אנחנו מבינים, כבר מהניתוח הלשוני הזה, שכדי שבן אדם יתברך, אז כמו שאמרנו מקודם, העניין הזה צריך להיות בסדר ההשתלשלות. כלומר, צריך שהבן אדם הזה ראוי לקבל את אותו עניין. זה נמצא בבריכה. וכל מה שאנחנו עושים, זה להמשיך עליו את הדבר הזה שהוחלט בשמיים שמגיע לו, זה כבר נמצא שם באותו מאגר, אלא שמאיזושהי סיבה זה נתקע באמצע. כמו שאמרנו מקודם, בסדר ההשתלשלות, יש כמה וכמה צמתים בדרך, שאם בן אדם עושה משהו לא ראוי, מעשה, דיבור, או אפילו לפעמים גם מחשבה לא ראויה, יכול להיות שזה תוקע את התהליך. זה אותו שפע או ברכה שהוא מחכה להם, זה כרגע מתמאמר. זה עדיין מגיע לו, אבל זה תקוע. זה כמו מישהו ששולח שיירת הספקה או מסעית, כן, כדי להביא הספקה למישהו. כן, אחד שקנה באיקאה רהיטים. כן, אז יש עכשיו מוביל שלוקח את הספה החדשה שלו, מוביל את זה, אבל מה לעשות, הוא נתקע בפקק תנועה. אז כולם יודעים שהספה מגיעה לו. יום אחד היא תגיע. אבל כרגע היא תקועה. איך מחלצים את זה? איך להוציא את הפקק. אז זה ברכה. ברכה זה שאנחנו מאחלים לפלוני, שמה שנקבע בשמיים שיגיע לו, באמת יגיע לו, בהקדם. ראיה לפרשנות הזאת של המילה ברכה, מפרשת ויחי. אנחנו יודעים שם שיוסף מביא את אפרים ומנשה שהתברכו מיעקב אבינו. וידוע שם הסיפור שיעקב מצליב את ידיו, כי יוסף שם אותם בצורה כזאת, שמנשה נמצא מצד ימין, ואפרים מצד שמאל. אבל יעקב יודע שהסדר צריך להיות שאת יד ימין הוא שם על אפרים, ואת שמאל על מנשה, לכן הוא מצליב את ידיו. ויוסף שם אומר לו, לא ככה אבא, זה צריך להיות הפוך, אבל יעקב ממען. הוא אומר לו, למה? אחיו הקתולי גדל ממנו, זרוע הם לא גויים, כן, וכו'. ולכאורה, כל התהליך הזה הוא לא לגמרי מובן, מכיוון שאם יעקב הוא זה שמברך אותם, אז שיברך שמנשה הבכור, הוא יקבל יותר. שיהיה ראוי שישים עליו את יד ימין. אם הברכה יוצרת מצב חדש, אז מה זה משנה? מה זאת אומרת? זה ידעתי, הקטון יהיה. אתה עכשיו הולך לקבוע מה יהיה גורלם של מנשה ואפרים. אלא מה? יעקב אבינו נכנס פה למצב נתון, שהוא כבר לא יכול לשנות. זה כבר היה נתון שמנשה יהיה יותר קטן מאפרים. לכן הוא נאלץ לסכל את ידיו. הוא לא יכול לשנות את המציאות. אז הוא נותן להם ברכה, שמה שנקבע בשביל כל אחד מהם, באמת יגיע להם. אבל להפוך את היוצרות, הוא לא יכול כבר. מכאן רואים שברכה, הכוח שלה, זה להמשיך מצב קיים, להמשיך דבר שנקבע כבר, לא לשנות דבר מיסודו. זה ברכה. תפילה, היא מהבחינה הזאת יותר חזקה מברכה. יש גם צד הופכי, שבו הברכה יותר חזקה מתפילה. אבל כרגע נבהיר שתפילה היא יותר חזקה עוצמתית, יותר שאפתנית, אם נקרא לזה, יותר מאשר ברכה. למה? כי רוב הברכות מתחילות ויהי רצון לפניך. אנחנו רוצים לשנות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כרגע אתה לא רוצה. אבל יהי רצון מלפניך שככה וככה. היהי רצון זה למעשה מהותה של התפילה. אתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אמנם כרגע אתה לא רוצה. ולפלוני הזה נגזרה גזרה, חס וחלילה, משהו לא טוב. יהי רצון שתהפוך את הגזרה למשהו טוב. זאת אומרת, בז'רגון שהזכרנו מקודם, הברכה היא לפי סדר ההשתלשלות. היא אמורה לקחת את אותו שפע ממקור קיים, מהברכה, ולהמשיך אותו על האדם. תפילה היא מעל סדר ההשתלשלות. תפילה היא מעל סדר ההשתלשלות, מכיוון שכדי לשנות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול ללכת אל אותה מערכת שבה כבר נקבע מה יגיע לאותו אדם, כי אתה רוצה לשנות את המערכת הזאת. איך אתה יכול לשנות את המערכת הזאת אם אתה עוקף אותה מלמעלה? אתה בא ומדבר ישירות עם מי שקבע את המערכת הזאת. הוא אומר, ואדם הזה, רחמנא ליצלן, יושב על ערש דווי, המתפלל בשבילו, כאן התפילות האדירות התפללו בשביל הרב עובדיה. ונראה באמת שתקועה מסוימת, כאילו זה עובד. הנה, פתאום מהפך, כן, זצל. כן, נראה כאילו מהפך, פתאום הוא הניח תפילין, זה הייתה הידרדרות, אבל זה הייתה תפילה. אתה לראות אדם שנמצא על ערש דווי, אומרים הקדוש ברוך הוא, בדרך הטבע הוא אוטוטו, אבל יהי רצון שתרצה אחרת, תרצה להמשיך את חייו. זה הולך למקום הרבה יותר גבוה. אתה מנסה לשנות כאן את מה שהקדוש ברוך הוא כבר גזר. זו תפילה. כל ההגדרה הזאת של ברכה מול תפילה יוצרת איזושהי תחושה שברכה, כמו שגם אמרתי בצורה מסוימת, היא נחותה יותר לעומת תפילה. וזה נכון, אבל כל זה עד שמגיעים לברכתו של הקדוש ברוך הוא. כל זה לגבי ברכה של בשר ודם. בשר ודם מברך, אז הוא מוגבל. לכן זה צריך להיות בסדר ההשתלשלות. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מברך, זה כבר, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא מעבר לכל ההגבלות. זה לא קשור לשום מדידה, לשום הגבלה. ולכן לברכה של הקדוש ברוך הוא יש את המעלה של התפילה. בברכה של הקדוש ברוך הוא יש את המעלה של התפילה, מכיוון שהיא יכולה להביא פה דבר חדש שהוא מעל סדר ההשתלשלות. למה? הקדוש ברוך הוא מקור הברכות. ואם אנחנו אומרים שכך ברכתו של הקדוש ברוך הוא, אז כך היא גם ברכתם של שלוחיו. במקרה דנן זה הכהנים. זאת אומרת שברכת כהנים, כשכהן עולה לדוכן ומברך, הוא עושה את זה הרי בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ציווה אותו לברך. ושלוחו של אדם כמותו. גם האדם העליון, כמו שמבואר בספרים הקדושים. האדם הקדמון. זאת אומרת, שכאשר הכהן מברך, הוא למעשה מייצג את המשלח שלו. זה ברכתו של הקדוש ברוך הוא. לכן, פה מדובר על ברכה במעלה של תפילה. היא יכולה לשנות. היא לא בסדר ההשתלשלות, היא מעל סדר ההשתלשלות. ראיה, לא נאריך בה, כי היא דורשת כניסה לסוגיה מסכת ברכות, אבל אנחנו בנוסח הידוע של ברכת כהנים אומרים יישא השם פניו אליך, והגמרא שם שואלת, הייתכן שלפני הקדוש ברוך הוא יש משוא פנים? מה זה משוא פנים? מה זה יישא השם פניו אליך? משוא פנים זה מונח שלילי. משוא פנים זה יחד עם שוחד, יחד עם העדפות. משוא פנים זה לא ממש, לפני זה הקדוש ברוך הוא של המשוא פנים. אז הגמרא שם עונה, מה שעונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם הם ככה מדקדקים, אז מגיע להם שאני אלך איתם לפנים משורת הדין, וכו'. בכל מקרה, רוח הדברים שם, שהמשוא פנים הזה של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי לא משהו שמגיע לאדם. זה הרבה מעבר לזה, לא מגיע לו. זה לפנים משורת הדין. הרבה לפנים משורת הדין, אותו משוא פנים שעליו מתפללים הכהנים, או מברכים הכהנים שאומרים, יישא השם פניו אליך. אז ברור שהעניין הזה הוא עם כוחות של תפילה, למרות שהוא ברכה, זה נקרא ברכת כהנים. זה ברכת כהנים, אבל יש לה יכולות של תפילה, כי היא משנה. היא משנה דברים שנמצאים מעבר לסדר ההשתלשלות. לפי זה, נזהרתי מראש שהדברים פה קצת, גם קצת מורכבים, גם קצת גבוהים כאלה, טיפה ארטילאיים, אבל יש פה כמה תובנות בסיסיות שאם נשכיל לספוג חלק מהם כבר דיין. נתחיל להעריך מה זה ברכת כהנים. הניתוח עד עכשיו יכול גם ללמד אותנו, ואני הולך להגיד משהו, וישר, כמובן, השאלה המתבקשת, תזעק, ואני כבר חוסך לכם את השאלה, אני אשאל אותה בעצמי, כן, תכף תראו עוד מעט.
לא את השאלה,
תקרא
את התשובה.
כן, אני חושב שהתשובה קצת יותר מסובכת מהשאלה. אנחנו עוד הרבה יותר זמן לענות מאשר לשאול. אבל כבר אמרו מה שאמרו, ששאלה טובה היא חצי תשובה. חצי כבר יש לנו. מה שנשאר זה רק החצי השני. ולפי מה שאמרנו עכשיו, ברור לכאורה, למה זה משנה לכהנים? האם הברכה שהם יקבלו זה מכוח הפסוק ואני אברכם? או מכוח הפסוק ואברכה מברכך? אם זה מכוח הפסוק ואני אברכם, אני זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה בוודאי מעל סדר ההשתלשלות. אבל אם זה אברכה מברכך, זה בסדר ההשתלשלות, זה ברכה נמוכה יותר. וכאן כמובן ישר אנחנו נקפוץ ונשאל את השאלה, מה פתאום? מה פתאום? הרי ואברכה מברכך זה גם הקדוש ברוך הוא, מי זה אברכה? אני. אז מה זה משנה? וזו הנקודה כאן, בסוף נראה שזה חשוב מאוד. מה משנה אם מוזכרת כמילה אני או לא מוזכרת המילה אני? אני אברכם כתוב בפסוק אחד, ואברכה מברכך, הפסוק, ואברכה מברכך מפרשת השבוע, למה הוא מתייחס? למי הקדוש ברוך הוא אומר, ואברכה, מי זה? אני אברך אותם הרי, נכון? אז נכון שהמילה אני לא כתובה שם במפורש. אבל יוצא שבגלל העניין הזה, האם כתוב אני אברכם, הכי ברור שיכול להיות, או ואברכה מברכך, זה פחות ברור, זה עושה סדר אחר קצת בתוך העניין הזה, יוצר כאן איזה דיפרנציאציה, איזה הבדל, ששם את ואני אברכם במקום גבוה יותר, מעל סדר ההשתלשלות, לעומת ואברכה מברכך, שזה בחינת ההשתלשלות עצמה. אבל נשאלת השאלה, למה? הרי לכאורה, ואני אברכם, ואברכה מברכך. שמע אותו דבר. עכשיו צריך להבין שמי שהכניס לנו פה את האברכה מברכך זה רבי עקיבא. רבי עקיבא בא ואמר, זה לא ואני אברכם. המקור שממנו מתברכים הכהנים זה מאברכה מברכך. למה בעצם זה לא יהיה ואני אברכם? מה הפריע לו? למה הוא לא סופר כמו רבי ישמעאל?
כי אז הכהנים יוכלו לבחור, ואז זה הוא לא רצה.
למה לבחור?
כי הכהן עכשיו בא לברך. הוא אומר, אני מקבל פחות מה שאני מברך.
למה מקבל פחות?
למה שהוא יוצא?
למה?
מה למה?
להפך, אפי רבי עקיבא באמת יוצא, אפי רבי עקיבא יוצא הפוך, שהוא באמת מקבל פחות.
מה?
אפי רבי עקיבא יוצא שהוא מקבל פחות.
כי אחרת הכהן יתחיל להגיד, אם אני, מה שאני מברך, אני גם מתברך, אז הוא אומר,
רבי
עקיבא, אתה תברך
מה שהקדוש ברוך הוא
אמר לך לברך.
מה שאתה
תקבל,
אתה
תקבל
מה שאתה תברך. צריך להבין, הכהן לא מברך את עצמו אף פעם. הוא ברכה לכהן הוא בגלל שהוא עושה ציווי של הקדוש ברוך הוא לברך. אם הכהן היה מברך,
ואל תחשוב על מה שמגיע לך באמת.
באיזה נוסח אחר. הוא אומר, שמו חבר'ה, היה עומד ככה מהידיים, חבר'ה, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. היה מתחיל למנות. זה היה עובר משהו. כל השכר של הכהן הוא בגלל שהוא עושה מצווה. הוא ממלא שליחות. אז עוד פעם חוזרת השאלה, מה הפריע לרבי עקיבא לומר שבגלל זה הוא מתברך? ואני אברכם, בגלל זה מברכים את הכהנים. אלא צריך לומר, שלרבי עקיבא היה מקור, שעליו הוא הסתמך, וזה שהוא אמר, שואני אברכם, זה חייב להיות ההסכמה של הקדוש ברוך הוא לברכה של הכהנים. ואז הפסוק ואני אברכם כבר תפוס, אז אי אפשר להפעיל אותו לכהנים. אתה צריך למצוא פסוק אחר, אברכה מברכך. גם חייבים לומר. נשאלת השאלה, מה באמת היה אותו אילוץ שהביא את רבי עקיבא ללכת דווקא בכיוון הזה ולחלוק על רבי ישמעאל, כהן גדול? כדי להבין קצת מהעניין הזה, ואני עוד פעם אומר פה, אמרתי בהתחלה, לא כולם שמעו, שאני פה חייב קצת לקצר ולעגל פינות, כי זה קצת ארוך. אז כדי שנוכל, עזרת השם, בבחינת תם ולא נשמע, אבל להגיע בכל זאת לאיזושהי תובנה בסיסית, אז ועדיין נגמור בשעה סבירה, אז אני מצטער אם פה ושם יהיו דילוגים קלים. מה?
הצנטר הגיע.
כדי לגעת פה באמת רק ממש על קצה המזלג, יש סוגיה מאוד מעניינת בגמרא בסוף מסכת ראש השנה. בסוף מסכת ראש השנה בדף למד ג' יש משנה שבה נדון נושא מאוד מעניין, מעמדו של השליח ציבור. מה זה חזרת השעת? השליח ציבור חוזר, חזרת השעת? מה הוא אומר שם? הוא אומר, אנחנו באותו זמן, חלק פוזלים ממנה, חלק פוזלים שמונה, חלק פה, חלק שם. צריך להבין שחזרת השעת זה דבר, זה קטע מהחשובים ביותר בתפילה.
לא עוד בראש השנה, תמיד.
תמיד, ודאי, הדיון שם הוא על העניין של חזרת השעת. מעמדו של השליח ציבור. עד כדי כך, אני יכול להגיד, מרגלה בפומי, לעצמי, כן, בעניין הזה. אחד הסעיפים החביבים שאני אוהב לצטט מהשולחן ערוך, מאור החיים, זה בסימן קוף דלד. כן, את אותו סעיף שבו נאמר שמי שמדבר בחזרת השץ גדול אבונו מנסו. כן, וזה כידוע מקין שאמר גדול אבוני מנסו, וזה דובר שם על שפיכות דמים. זאת אומרת, המחבר, כן, זה המקום אולי להגיד שהרב עובדיה זצ"ל רוצה להחזיר עטרה ליושנה, לא, בלי שום קשר לשס. כן, כשהרב עובדיה דיבר על החזרת עטרה ליושנה, הכוונה היא לדאוג שפה בארץ ישראל הפסיקה תהיה לפי מרן המחבר. כן, זה גרם לו לחילוקי דעות עם גדולי עולם. גדולי עולם, עם רבנים אחרים, הרב מרדכי אליהו זצ"ל ואחרים, שהעדיפו בדברים מסוימים את הפסיקה של הבן איש חי, ובדרך הקבלה. בכל מקרה זה ענקים, אנחנו לא מבינים שום דבר על מה הם דיברו שם, אבל מרן המחבר, רבי יוסף קארו, הוא אמר שמי שמדבר בחזרת השעת, והוא לא אמר שם כמה מילים צריך לדבר בחזרת השעת כדי שזה יהיה גדול אבונו מנסו, לא סופרים מילים, גדול אבונו מנסו. ואני יכול להראות שאני חיפשתי, אולי לא חיפשתי מספיק טוב, אבל היום זה קל לחפש. חיפשתי מקום אחר שבו מרן המחבר בארבעת החלקים של השולחן ערוך אומר על משהו שעושה מישהו שעושה משהו שגדול אבונו מנסו, אני לא מצאתי עוד מקום כזה.
אפילו לשפיכות דמים?
כן, שפיכות דמים, כתוב שם דברים אחרים, אבל לא הביטול הזה. טוב, זה רק כדי קצת להוביל אותנו באמת לחשיבות של הסוגיה הזאת, של ההבנה, מה זה חזרת השעת. יש כאלה, כן, ניגש אליי בערב ראש השנה, כן, היה לי איזו שיחה עם מישהו מאוד, זו שיחה מאוד מעניינת, עם איזה בחור שניסו להפציר בו להיות שליח ציבור בראש השנה. לעבור לפני התיבה בתפילת מוסף. זה מישהו עם קול נעים שיודע את כל המנגינות הנכונות, ניסו להפציר בו להיות שליח ציבור, הוא היה לפני כמה שנים והוא לא הסכים. הוא אומר לי, אתה יודע למה לא הסכמתי? אני מרגיש שאני לא ראוי. אני מכיר את עצמי, אני מרגיש שאני לא ראוי. אמרתי לו, בונה, עם תשובה כזאת, אתה בטוח ראוי. כן, אם ככה אתה מלווה, בטוח אתה ראוי. אבל הוא לא השתכנע. ואז הוא סיפר לי שבמסגרת מאמצי השכנוע, שניסו לשכנע אותו לעבור מול התיבה, אמרו לו, מה, ממה אתה חושש? הרי כל התפילה שלך, יש לך קצת לפני, קצת אחרי, הרוב, זה חזרת השעת. וחזרת השעת זה לא מה שהיה פעם. ככה הוא מספר לי שאמרו לו. זה לא מה שהיה פעם. פעם אנשים לא ידעו את התפילה, אז היה צריך שהשעץ יגיד להם איך להתפלל. לא היה שעץ, הם לא ידעו מה להגיד. פעם חזרת השעץ היה דבר חשוב. היום שיש סידורים וכולם יודעים לקרוא, אז חזרת השעץ זה פורמלי. זה זכר לימים ההם, זה שום דבר. אז אני כמובן העמדתי אותו על טעותו בעניין הזה, אבל אמרתי לו, נתתי לו איזושהי מתכונת ש... אולי כן תאפשר את העובדה שהוא יעבור לפני התיבה. בסופו של דבר הוא לא עבר. הוא לא עבר לפני התיבה. בפחות לא בראש השנה הזה. אני מחזיק את זה מאוד לזכותו. כן, של אותו אחד שבאמת מתוך צניעות, אני לא ראוי. היום שכל אחד בימינו קופץ. כן, וזז, אין לו שום בעיה לעשות שום חשבונות מהסוג הזה בשום עניין שבקודש. מישהו ניגש בגישה כזאת של דחילו ורחימו. זה יפה מאוד, באמת, בן אדם שלא בדיוק היה צפוי אולי, ללמדך שאף פעם אי אפשר לשפוט אף אחד על שום דבר. כן, בכל מקרה, אחת הסוגיות המרכזיות לגבי מעמדו של השליח ציבור בכלל ומעמדה של חזרת השץ בפרט, זה משנה במסכת ראש השנה והגמרה שבאה בעקבותיה. בסיום מסכת ראש השנה שם, זה ממש בסוף שם, בדף למד ה', כן, למד ג' זה קודם כל המשנה, רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. וכאן, שם מדובר על תפילת מוסף של ראש השנה, אבל הכוונה היא בכלל על כוחו של שליח הציבור. והשאלה שם היא, מה קורה לאנשים שלא נמצאים בבית כנסת? האם גם אותם מוציא שליח הציבור בתפילתו?
מה, היו קודם והלכו?
כן.
אולי היו בכלל.
כן, או שלא היו בכלל. העם שבשדות, מוציא אותם ידי חובה בחזרת השעץ או לא? תכף אנחנו נראה, שבברכת כהנים, הכהנים מברכים, ומוציאים גם את העם שהם בשדות. גם את מי שלא נמצא בבית הכנסת. אולי נאמר שזה אותו דבר גם בחזרת השעץ.
גם אם לא מכוונים על זה בכלל?
מה?
בלי שהם
יקבלו
בלי שום דבר?
כן, לא צריך לכוון. יש תנאי אחר, אבל לא צריך לכוון.
אוטומטית,
אה? כן. אומרת שם המשנה, רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. ועל זה אומר שם רבי שמעון חסידה, אמר רבי שמעון חסידה, פותר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות. ככה אומר רבי שמעון חסידה. שפותר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות. כלומר, רבי שמעון חסידה מפרש שמה שאומר רבן גמליאל ששליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן, זה לא רק הרבים של בית הכנסת, זה גם הרבים מחוץ לבית הכנסת. מוציא את העם שבשדות. ולא מבעיי, אני דיקאי מייחה. ולא, ודאי שלא צריך לומר שאת אלה שמצאים בבית הכנסת, ודאי שהוא מוציא. ואז הוא מקשה שם, עד רבה. אני אניסי, אני לא אניסי. כן? עד רבה אומרת שם הגמרה, הרי אלה שנמצאים בשדות, כאלה שלא יכלו להגיע. אבל אלה שיכלו להגיע, נמצאים בבית הכנסת ויצאו ממנו. למה שיצאו ידי חובה? הם הוציאו את עצמם, בלי שום עומס. למה שבתפילות השליח ציבור יוציא אותם? ובקושייה הוא מביא שם הראיה לקושייה. ואגב, בכוח הקושייה הזאת, רבי שמעון חסידה מתקן את מה שהוא אמר לפני רגע. מביא שם הראיה דתני אבא ברדר אב בנימין ברכיה. עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה. מי שעומד מאחורי הכהנים לא מתברך. כדי להתברך אתה אמור לעמוד בפרונט של הכהנים. ונשאלת שם השאלה, רגע, אבל העם שבשדות... אתה הולך שי? כן, כן, נגיד קדיש. בואו נעשה הפאוזה קטנה, כן, נגיד קדיש ברשותכם, באמת. אמן. 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 אז אומרת שמה הגמרא, כן, בקושייה הוא מביא שם, הוא אומר, רגע, הנה, עם שבשדות, אצל הכהנים, הם בכלל ברכה. לעומת זאת, אלה שנמצאים מאחורי הכהנים, הם לא בכלל ברכה. למה? אנו דמצו למיתי כמי כהנים, ויפנו קדים לבי ורחום, והם לא באו, אינם בכלל ברכה. זאת אומרת, שיש שמוציא את עצמו בצורה מכוונת מהציבור שהוא הפוטנציאל לברכה, הוא באמת לא מתברך. אז למה בחזרת השץ השליח ציבור מוציא את כולם, גם אלה שהם לא אנוסים? אלא בכוח הקושייה הזאת מתקנת הגמרא ואומרת, אלא כי אתה רבין אמר רבי יעקב ברידי אמר רבי שמעון חסידה. זה תיקון של מה שאמר רבי שמעון חסידה בכוח הקושייה. לא פתר רבן גמליאל, אלא עם שבשדות. מה הייתה אמה? משום דעניסי במלאכה. אבל בעיר, לא. זאת אומרת, אם נגיד פה את מהלך ההשתלשלות העניינים פה בצורה קצת יותר ברורה, אז יש פה סוגיה. האם חזרת השץ פותרת גם כאלה שלא באו לבית הכנסת כי לא התחשק להם? שהיו והלכו, לא חשוב. לכאורה המאמר של רבן גמליאל בא לומר שכן, הוא מוציא את הרבים בידי חובתן. אז הוא אמר רבי שמעון חסידה, כן, מאמר מאוד מפורש, שרבן גמליאל באמת פתר גם עם שבשדות, ואולי כתוצאה מזה, גם את כל האחרים. רבי שמעון חסידה לא טעה בדבריו, צריך להבין פה. הוא לא טעה בגרסה הראשונה שלו, הוא אמר שהוא פותר עם שבשדות, הוא לא אמר מה עם כל האחרים. אבל הגמרא ניסתה לומר שאם זה פותר גם את אלה שבתוך בית הכנסת, גם את העם שבשדות, אז כנראה גם את כל השאר. הגמרא הביאה ראייה מברכת כהנים לגבי חזרת השת, שזה לא ככה. הראייה שבברכת כהנים, זה יש לנו הלכה מפורשת, שנלמד את מסכת סוטה, שהכהנים מברכים את כל מי שנמצאים לפניהם, אנשים שרוצים להתברך. אבל אם נניח יש איזה מסדרון שיוצא מאחורי הכהנים לכיוון, או יש כהנים באים בבמה, נניח שהיא בפרונט, ומישהו עומד מאחורה, כן, גם אם הוא עומד סמוך לארון הקודש, אבל הוא נמצא מאחורי הכהנים, הוא לא מתברך. למה? כי זה שהוא נמצא שם, סימן שהוא לא רצה להתברך. אז הכהנים מברכים את מי שנמצא לפניהם, וגם את אלה שנמצאים 100 קילומטר משם. אם לא הייתה להם ברירה אחרת, אם היו אנוסים, אז אתה רואה מכאן שמתברכים שני סוגים של אנשים. מי שרוצה להתברך, ומי שלא יכול היה להתברך. אז מכיוון שזה המצב לגבי הכהנים, כך המצב גם לגבי חזרת השץ. ולכן כשמגיע פה רבידי, מגיע רבין, ואומר, כי אתה רבין, רבין השליח הנודד מארץ ישראל להביא שמועות לבבל, אומר, כן, יש רבין ועוד כמה כאלה, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי שמעון חסידה, מה שאמר רבי שמעון חסידה, לא פתר רבן גמליאל, אלא עם שבשדות, רק אותם פותר השליח ציבור, למה? כי הם אנוסים. אחרים שלא אנוסים ומרצונם לא באו לבית הכנסת, שליח ציבור לא פותר אותם, לא מוציא אותם מידי חובה. מה? שלא הייתה להם ברירה, לא יכלו להגיע לבית הכנסת, כי היה להם אילוצים.
אז
נניח אישה שמטפלת בתינוקות שלה ולא הגיעה לתת לבדות מה שהשליח הציבור פותר אותה.
כן, קודם כל אישה פתורה מתפילה, אז היא לא צריכה בכלל פתור.
אבל אם
יש לי רק
בעלה
לטפל
בילדים, אז
הוא
גם
קיבל פתור. הוא נחשב לאנוס. אתה לא הצירה לו שום ברירה אחרת. זה אונס למהדרן.
עכשיו צריך אבל לכוון להוציא את כל אותם...
בוודאי.
זה בדיוק התפקיד שלו.
בוודאי.
אבל... לכוון גם את אלה שלא נמצאים בכלל בבית הכנסת בכלל, בכל
מקום. לא, הוא צריך לכוון להוציא ידי חובה. הוא לא צריך לכוון שמית, אלה, לא אלה, כן אלה. הוא צריך לדעת שהוא שליח הציבור. הוא צריך לדעת את תפקידו כשליח ציבור. גם אם הוא לא, זה סוגיה מאוד מפורסמת שנידונה בחפץ חיים, במשנה ברורה לגבי הנושא, מה זה נקרא כוונה שמועילה לעומת כוונה שלא מועילה. לא ניכנס לזה כרגע. אבל היום אנחנו נוטים להקל ולפסוק לפי הלישנה בטרה של החפץ חיים, שכשאדם הולך לתפקיד של שליח ציבור, וכך גם כשהוא עושה מצוות אחרות, אז הוא לא ממש בהכרה אומר לעצמו, אני עכשיו השליח הציבור, אני מייצג את כולם, אני מעביר את תפילות. הוא לא אומר את זה. זה אומר שהוא נמצא שם, ואנחנו מניחים שהוא יודע מה הוא עושה, גם אם הוא לא מכוון לזה במפורש. יש שם בחפץ חיים, במשנה ברורה, גם צד אחר לומר, אבל אנחנו נועטים היום, שאנחנו נמצאים בדור שהוא קצת חלש בתחום הכוונות, אז נוטים להקל בעניין הזה. זאת אומרת, לפי זה, אבל רבותיי, מה שמתרחש פה זה דבר מאוד מעניין. מה שהגמרא עשתה כאן למעשה זה להשוות את הברכת כהנים לתפילה. אנחנו מקודם דיברנו הרבה על ההבדלים שבין ברכה לתפילה. והיא אנחנו רואים כאן שהראיה של הגמרא לוקחת כמעין מובן מאליו שאין בעיה לגזור גזרה שווה מברכת כהנים לתפילה. מי אמר זה אותו דבר? אלא רואים שהגמרא פה כן עושה את זה. זאת אומרת, שני העניינים האלה של התפילה וברכת כהנים הם באותה ליגה. עכשיו, אם נזכר במה שאמרנו מקודם, מקודם אמרנו שברכה ותפילה זה לא באותה ליגה. תפילה זה מעל סדר ההשתלשלות. ברכה זה מתוך סדר ההשתלשלות. איך בכל זאת מביאים פה ראיה מברכת כהנים לתפילה? ללמדך שברכת כהנים זה לא סתם ברכה. זה ברכה מפי עליון. לכן זה ברכה מהסוג שעולה לדרגה של מעל סדר ההשתלשלות, ולכן זה ברכה שכמו תפילה יכולה ליצור רצון חדש אצל הקדוש ברוך הוא. זאת ראיה שהיא ראיה חזקה. היא ראיה חזקה לקומה השווה שאנחנו שמים גם את הברכת כהנים וגם את התפילה, וזה מחזק את מה שאמרנו מקודם לגבי המעמד המיוחד של ברכת כהנים, שזה לא ברכה רגילה אלא במעמד גבוה יותר, במעמד שמשתווה לתפילה. אבל אפשר לומר בעומק העניינים שלמעשה ההוכחה של הגמרא כאן היא הרבה יותר חזקה ממה שנראה ממבט ראשון. זאת הוכחה בכל שכן. אנחנו נוכיח, אולי נסיים בזה, לצערי אני לא רוצה לסגור אותם יותר מדי מאוחר, אבל נגיע פה לפחות לאיזושהי נקודה, זה לא הנקודה הסופית, אבל לפחות לאיזושהי נקודה, אנחנו נוכיח שמה שהגמרא מוכיחה כאן זה שאם בברכת כהנים, עם העוצמות האדירות שיש לה, בכל זאת יש אנשים שמכיוון שהם מוציאים את עצמם מן הכלל הם לא מתברכים, על אחת כמה וכמה בתפילה שליח ציבור שהוא מוגבל יותר, על אחת כמה וכמה ששם אם יש אנשים שלא רוצים שהוא יוציא אותם, ודאי שהם לא יוצאים. הלימוד הזה דורש הוכחה שברכת הכהנים לא נמצאת באותה רמה יחד עם התפילה, אלא מעליה. ואז אפשר לעשות כל שכן.
מעל התפילה?
כל שכן, כן, מעל התפילה. מעל חזרת השץ. לא כל תפילה, מעל התפילה שעליה מדובר כאן, מעל חזרת השץ. אפשר, הכל שכן הזה יכול לעבוד, רק אם אנחנו נוצאים מנקודת הנחה שנצליח להוכיח שברכת כהנים היא יותר מאשר חזרת השץ. ההוכחה לזה היא בקיצור, אומרת את הדבר הבא. הזכרנו מקודם שיש מעלה בתפילה על פני ברכת הכהן, על פני ברכה בכלל. לא ברכת הכהן, על פני ברכה בכלל. אמרנו שתפילה היא מעל סדר ההשתלשלות, וברכה היא לפי סדר ההשתלשלות. יש אבל אספקט אחר של הסוגיה, שבו דווקא הברכה היא יותר גבוהה מהתפילה. למה? מכיוון שכל אחד יכול לברך, אבל לא כל אחד ברכתו מתקיימת. כאן לא ניכנס פה לאובי הקורה, נאמר באופן אקסיומטי, שכדי שמישהו שמברך ברכתו תתקיים, הוא עצמו המברך צריך להיות מעל סדר ההשתלשלות. המברך צריך להיות מעל סדר ההשתלשלות. מברך, המברך, זה לא חזרת השם, זה לא ברכה, זה תפילה.
אז רק ברכות של קדוש ברוך הוא יכול להתקיים כך?
לא, יש אנשים שמצליחים להגיע לשם.
אז הצדיקים.
יש אנשים שמצליחים להגיע לשם.
החינוך של הרבנים להתברך.
כן?
מה המשמעות של כאלה שהולכים לכל מיני רבנים גדולים?
כן, כן, אני אומר, זה בצד הטריוויאלי של העניין. אני אומר שלא צריך, כמו שהוכיחה הגמרא בברכות דף ח', אל תהיה ברכת הדיות קלה בעיניך. אתה לא יודע למי, לפעמים באדם הוא לא צדיק ולא חצי צדיק. אבל באותו רגע יש לו איזו זכות, איזו שעת רצון בשמיים, שהברכות שלו מתקיימות. ולא לא רק צדיקים. גם אדם הפשוט ביותר יכול לברך, וברכתו יכולה להיות לרצון בשמיים, לפעמים אפילו יותר מאשר צדיק. אם היה לנו קצת יותר זמן, הייתי מספר לכם סיפור מרתק מעין כמו, שנקרא בשם פרשת החיית מר הנפש. ואתם רוצים לשמוע את הסיפור? מה? רוצים לשמוע את הסיפור? סיפורים הם תמיד דבר נחמד. אבל רק אולי, כן, אולי באמת נחתום באמת בסיפור הזה, אבל אנחנו פה לא מגיעים באמת למיצוי הנקודה, אבל אני רוצה לומר פה עוד שני דברים. יש בברכה ובברכת כהנים בפרט שתי נקודות שבהן היא יותר מאשר חזרת השץ. האחת, זה מכיוון שמי שמתפלל נמצא למטה, הוא מושך שפע עליון אל אדם כלשהו שעליו, זה כולל האדם עצמו, שעליו הוא מתפלל. בעוד שהמברך, כדי שהברכה שלו תועיל, באותו רגע צריך להיות מעל סדר ההשתלשלות. זאת אומרת, המברך צריך להיות במצב הרבה יותר גבוה מאשר המתפלל. דבר שני, כדי שהתפילה תחשב כתפילה, השליח ציבור צריך שיהיו מאחוריו 9 אנשים, שהם הקהל שלו, הציבור שלו. לעומת זאת, מה עושים בעיר שכולה כהנים? או בית כנסת שכולו כהנים, כולם עולים לדוכן.
מי מברכים?
את העם שבשדות. אבל בית כנסת ריק. כולם עולים לדוכן. בית כנסת שכולו כהנים, יש 20 איש, כולם על הדוכן. אף אחד לא נשאר שם. זאת אומרת, הם לא צריכים שם מניין שייתן כוח לברכה. אתה יכול להגיד, רגע, הם מניין. לא משנה, אבל הם המברכים.
אז מה זה כותב אחות בני ישראל?
בשדות. לא, לא, בשדות כן, אבל הנקודה כאן היא שמקור העוצמה של הברכה זה לא המניין שנמצא שם, הראיה שכולם עולים לדוכן. בעוד ששליח ציבור בלי מניין, בלי עוד 9, לא שווה כלום. אין חזרת השץ. רואים מכאן שמקור הכוח של ברכת הכהנים הוא גבוה יותר מאשר של חזרת השץ, הראיה שלא צריך מניין. הכוח מגיע ממקום אחר. מניין זה דבר עוצמתי ביותר. האדמור הזקן אומר, זה לא שאלה, תכף אני אגיד למה, אבל האדמור הזקן אומר שעשרה אנשים מישראל שנמצאים ביחד, גם אם מדברים על משחק כדורגל, אין מלאך יכול להיות במחיצתם. עשרה אנשים מישראל, אין מושג מה העוצמה של העניין הזה. לכן כשהיינו פה מקודם עשרה, שמחתי מאוד. כי לפחות לפה פרק זמן, היינו פה קבוצה חזקה מעין כמו, לא שעכשיו אנחנו פחות, כן? אבל במידה מסוימת אנחנו פחות. עכשיו, הנקודה פה היא שלמה, למה באמת השאלה שלך היא שאלה טובה, אבל למה היא לא שאלה? מכיוון שאנחנו מדברים כאן על מי שהמברך, המברך צריך לשאוב כוח מאיזשהו מקום. שהמברך לא יכול לשאוב כוח מעצמו. אנחנו רואים את זה בחזרת השץ. כן? זאת אומרת, השליח ציבור צריך שיהיה יחד איתו. כן? אין מצב כזה שבו עשרה אנשים עולים וחוזרים על חזרת השץ. נגיד, בעצם אם אחד עושה, למה אחרים לא? כי יש אחד, ואחרים צריכים להיות המנוע שלו. מאחורה. הם העורף. הרי שברכת כהנים זה לא ככה. הם כולם מברכים, איפה המנוע שלהם? אין, הם לא צריכים מנוע. זה ברכת כהנים. זה מגיע ממקום הרבה יותר גבוה.
השליח ציבור צריך להיות זה שנותן להם את ה...
לא, הוא רק מקריא להם. אבל אני מדבר במקרה שנניח, כמו שבדוגמה שהבאתי, בכנסת שכולו כהנים. אז כולם עולים לדוכן. איפה המניין שאומר אמן? מי יגיד אמן אחריהם? אין אף אחד שיגיד אמן. אין אחד שיכוון, אין את מי לברך שם. יעלו, יתברכו, מפי העליון, לא צריך מניין ולא צריך אמן. למה? כי זה ברכת כהנים. זה יגיע ישר מהקדוש ברוך. אני אברכם.
אין
איזשהו
עניין שהוא, הם צריכים לקבל את הכוח שלהם דרך השליח ציבור, לכן אומרים שהשליח ציבור אסור למרמל את זה שלא ישמעו.
תן להם את הכאילו, את האוקיי. לא. כהנים לא מקבלים שום דבר משליח ציבור. חוץ מאשר את התזמון. מתי להגיד מה. השליח ציבור מקריא להם. השליח ציבור, יש לו פה תפקיד חשוב, כי זה חלק מחזרת השץ. מבחינתו, הוא צריך להגיד את זה גם. זה חלק מחזרת השץ. אבל הם לא... במקרה נניח ש... שליח הציבור הוא בעצמו כהן, מה עושים?
מישהו
אחר
צריך
לקרוא
את זה.
מה? כן, אבל זה כבר לא השץ.
כן, כן, לא, אבל משהו מהציבור צריך לתת להם את ה... כמו שקוראים הכהנים.
כן, קוראים את הכהנים, זה נכון, אבל זה חלק מה...
קהל צריך להיות מוכן לקבל...
זה חלק מהצד הטקסי של העניין, אבל זה לא... אם נניח, אף אחד לא אמר כהנים, הם לא יכולים להתחיל לברך. מברכים, בלי שיגידו כהנים.
בכנסת שכולם כהנים, גם שליח הציבור הוא הרי כהן.
נכון.
אז איך הוא יברך? ממי אומרים את ה... באמת את ה...
אז הם לא אומרים.
פשוט אומרים את הכל
ביחד. אומרים ביחד, הרי הם יודעים את זה בעל פה. אומרים ביחד. לא צריך משהו שיגיד להם. כולם מברכים. זה אומר שברכת הכהנים היא גבוהה יותר מאשר, בהיבט הזה יותר מאשר חזרה, מאשר תפילה, מאשר חזרת השץ. ולכן אנחנו יכולים להבין כאן את הראיה של הגמרא, לא רק כהשוואה, אלא ככל שכן, אם בברכת הכהנים, שיש לה כאלה מעלות עצומות, שמצד אחד זה ברכה, שהמברך צריך להיות מעל סדר ההשתל שלו. שני, שספציפית לברכת כהנים, היא ממקום כל כך גבוה שאפילו מניין שיחזק את ברכת הכהנים לא צריך שם, ולמרות זאת נאמר שם שמי שלא עומד במקום הנכון אלא עומד מאחורי הכהנים לא מתברך, על אחת כמה וכמה שכך יהיה הדבר בחזרת השץ. מי שלא הולך לבית הכנסת או יוצא מבית הכנסת והוא לא אנוס, אז השליח ציבור לא פותר אותו.
אני לא יכול
להתאפק
ולשאול מה קורה בבית שכן כהנים שיצא ספר תורה.
שמה?
יוצא ספר תורה, איך הם מעלים? איך הם מעלים כהן, כהן וכהן?
כן, מה הבעיה? כן?
לא, לא מחליפים בין כהן ללוי.
מה?
הם
לא יחליפים. לא, איפה שכולם כהנים, נדמה לי שכן אפשר להחליף. כן, אפשר לעלות כהן, כהן וכהן.
יש להגיד שהוא פסול.
כן, בדיוק, כי כאן עניין של פסול, כולם יודעים שכולם כהנים.
כולם כהנים.
כן.
זה בעי הג'רדי שם, כולם כהנים.
טוב, אם אני מסכם את הדברים והם רחוקים מלהגיע למיצוי, גם מבחינת התכנים ועוד כמה דברים פה, דבר אחד לא הצלחתי להגיע, וזה להגיע למיצוי דעתו של רבי עקיבא. כן, אנחנו עדיין לא גם מבינים את רבי עקיבא. אבל אפשר להתחיל, לנסות להבין מאיפה הוא מגיע. רגע שרבי עקיבא בא ומצביע על ההבדל שבין ברכת הכהנים מבחינת ואני אברכם, לבין ואברכה מברכך, מתחילים כבר לראות על מה רבי עקיבא נשען, ורואים פה שכל הבסיס הוא ההשוואה הזאת שהגמרא עשתה כאן בין ברכת הכהנים לבין חזרת השץ. לא שרבי עקיבא צריך היה את זה, אבל הרעיון שמונח בבסיס המחלוקת הזאת, זה כנראה היה הרעיון של רבי עקיבא. אותה הנחה של רבי עקיבא, שבאמת, ברכת כהנים, צריך להבין מה המעלה של ברכת כהנים. אבל אולי באמת נסיים בסיפור נקרא בשם חיית מר הנפש. סיפור אמיתי מימי הבעל שם טוב. טוב, אז זה מצינו, ברוך השם. תוך כדי כך גם יתנו קצת להבין מה המעלה של ברכת כהנים, קצת מעלה של חזרת השד, קצת מה זה ברכה, מה הבדל בינה לבין תפילה. ראינו פה גם כמה דברים על הדרך חשובים מאוד של עצמם. מהבעל שם טוב היו שני חייטים שהלכו ושיתפו פעולה ביניהם במקצוע החייטות. היו עוברים מעיר לעיר ומציעים את שירותיהם הטובים, וכך היו אוספים פרוטה לפרוטה, ואחרי כמה חודשים היו חוזרים הביתה ומביאים טרף לביתם. זו שיטת פרנסה שהייתה מאוד מקובלת בימים ההם. אנשים היו מתרחקים מהבית לפעמים לחודשים רבים, עובדים, רוכלים, סוחרים, ובסוף מצורפים פרוטה לפרוטה ומגיעים הביתה. שני החייטים האלה היו כבר בקראת סיומו של הסיבוב שלהם הגדול בין העיירות, והנה פתאום הם מגיעים לביתו של פונדקאי כדי להעביר אצלו את הלילה, והם רואים שהפונדקאי הזה נמצא משום מה במצב רוח אחור מאוד. שואלים אותו, רביעיד, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלו, פה הפריץ, הוא עושה נשף לכל הפריצים פה בסביבה. הוא רוצה לתפור לעצמו מחלצות, עין לא ראתה. הוא אמר לי, אתה תביא לי חייטים שיתפרו לי מחלצות שאף אחד אחר לא יכול לעשות. הוא אמר, אני הבאתי לו את כל החייטים הכי טובים כאן. הוא אומר, זה לא שווה, זה לא שווה. הוא אומר, אם אתה לא מביא לי חיית, אני מעיף אותך מהפונדק. הוא אומר, עוקר את מקור פרנסתי, מה יהיה? יש לי רק עוד יום אחד. אתם שואלים למה אני ככה מצרוך? אומר לו, החייטים מסתכלים אחד על השני, יש יד ההשגחה פה, תביא אותנו אליו. הוא אומר להם, מה אתם שני שלומיאלים כאלה, רואים שאתם לא היי סוסייטי, אתם רוצים לעשות את ה... אל תדאג, תביא אותנו לפני הפריץ. ושני החייטים מגיעים לפני הפריץ ומראים לו קצת היכולות, והפריץ באופן מפתיע מתפעל ביותר מעניין הזה, והוא אומר, אתם תעשו לי את הבגדים, והוא עוד משבח את הפונדקאי שהביא אותם אליו, נותן לו מטט, אומר לו, אתה קבוע פה הפונדק, כל הכבוד, מצאת לי את האוצרות, את החייטים המומחים האלה. ובאמת, הוא עושה שם, כן, נותן להם שם את העבודה, והם מקבלים על זה כסף רב, וכולם מבסוטים. אבל לפני שהם הולכים, אז אשתו של הפריץ אומרת לו, תראה, שני החייטים האלה, אתה רואה כמה הם שמחים? תדע לך, היא אומרת לבעלה, הם לא שמחים בגלל הכסף שהם קיבלו. הם שמחים כי הם הצליחו להציל את היהודי הזה. מישהו בן עמם מגורל של גירוש מהפונדק. זאת השמחה. אז אם הם כל כך דואגים לאחיהם היהודים, אולי תספר להם על המשפחה שמוטלת פה אצלך בבית הכלא, בור חשוך כזה של משפחה יהודית שלמה שנעמקה שם בבור, מכיוון שהם לא היה להם מספיק כסף להעלות לך את המיסים. אולי הם ירצו לתת כופר. הפריט מבסוט מהרעיון של הפריצה, והוא ניגש לחייטים ואומר להם, תשמעו עוד מה שאני רוצה להגיד לכם. יש לי פה בבור כלא, אצלי שם, בטירה, יש משפחה יהודית שלמה, שהם היו צריכים לעלות למיסים, והאבא שם התחמק מתשלום מיסים, כל הזמן הוא אומר, אין לי. אמרתי לו, אין לך? אתה, כל המשפחה שלך, תנמקו פה בבור, תמותו כאן אצלי בבור, לא אכפת לי, אתם תביאו כסף. אז החייטים אומרים, בוא נראה, מה מדובר? והם שואלים, כמה החוב של המשפחה הזאת? כמה אתה רוצה בשביל לשחרר אותם? אז הוא אמר להם, 300 רובל. זה הסכום עצום. 300 רובל. והם מסתכלים אחד על השני. אחד אומר לשני, אתה יודע מה? בוא, הזדמנה לידינו מצווה כל כך גדולה של פדיון שבועים. בוא נפדה אותם. השני אומר, תראה, אנחנו מסתובבים פה כבר חודשים על חודשים בשביל הכמה פרנסה. מה, אנחנו ניתן את כל הכסף הזה עכשיו לפדיון שבועים? מה יישאר לנו? צריך לתת, יש כמויות שצריך לתת. 10%, 20%, לתת כל הכסף של פדיון שבועים? אני לא מסכים, אמר החיית האחד. החיית השני חושב, הוא אומר, בוא נפרק את השותפות. בוא נראה כמה יש לנו. סופרים, שמים את כל הכסף, גם מה שהם קיבלו עכשיו מהפריץ, סופרים, יש בדיוק 600 רובל. החלק של כל אחד מהם זה 300 רובל. חיית אחד לוקח את ה-300 רובל והולך. השני לוקח את ה-300 רובל, בא לפריץ, קח 300 רובל, שחרר את המשפחה היהודית הזאת. ובאמת הפריץ משחרר אותם, והוא אומר, הנה, זה האיש שפדה אתכם. הם מחבקים אותו ומנשקים אותו, וכמובן לא יודעים איזה נפשם מרוב הכרת הטוב והכרת תודה וכו'. והוא, החיית הזה מסכן, חוזר הביתה אחרי חודשים ארוכים בידיים ריקות, ואין לו כלום. ממרוצת החודשים הקרובים, אותו חיית שלא רצה לתת כסף, הוא הברכה מצויה במעשה ידיו, הוא הולך ונהיה יותר ויותר עשיר. ואותו אחד שפדה את השבועים, נתן את כל כספו, בכיוון ההפוך, הולך ונהיה יותר ויותר עני, עד שרחמנא ליצמן הוא כבר נזקק לחסדי הבריות. והוא הולך ובאמת ככה עובר מאחד לאחד ומבקש תרומות שיעזרו. אבל כל העניין הזה השפיע עליו בצורה מאוד שלילית, והוא נהיה מר נפש. איך זה? מה, אני עשיתי כזאת מצווה עצומה, ככה הקדוש ברוך הוא משלם לי? נהיה מר נפש. הוא מסתובב, יום אחד הוא מגיע לאיזה אדם עמיד ומבקש ממנו תרומה. אז אותו אחד אומר לו, תגיד לי, ואם אני אתן לך, אומר לו ככה בצחוק, אומר, אם אני אתן לך מה שאתה מבקש, מה אתה תיתן לי? אומר, אני אתן לך ברכה. אמר לו, יאללה. נותן לו תרומה, הוא מברך אותו, תצליח בכל מעשיך. והנה הולך הסוחר הזה, יוצא שם למסעותה, ופשום כבמתי קסם. כל מה שהוא נוגע, מצליח. משהו באופן לא יתואר. מידס המודרני. והוא חוזר הביתה, מבסוט. הוא לא יודע כמובן בשלב ראשון מיד לקשר את זה לברכה שהוא קיבל מהחיית מר הנפש. אבל הפעם הבאה שהוא יוצא, לפני שהוא יוצא למסע עסקים, הוא אומר, אתה יודע מה, ליתר ביטחון אני אלך אליו עוד פעם. הוא הולך אל החיית הזה, אומר לו, אתה רוצה איזה תרומה? אומר לו, כן, בוא תברך אותי. יאללה, אני אברך אותך. אברך אותו, ועוד פעם הוא יוצא למסע. ופתאום, הסוחרים שלידו, כולם, זה נופל, זה נכשל, הוא, איפה שהוא נוגע, מצליח. הוא מתחיל להבין שיש דברים בגו, ומאותו רגע הוא, כל פעם שהיה צריך לעשות משהו, די על החיית מר הנפש, שם לו כמה ג'וב, אבל אמרו, תברך אותי. היה מברך אותו, תמיד היה מצליח. כמובן שאת קיומו של החיית הזה הוא שמר בסוד, הוא אמר, מה אני עושה שיגנבו לי אותו? הוא לא סיפר לאף אחד. יש חיית כזה, זה הברכות שלו, והברכה מברכך. הברכות שלו מתקיימות. אבל יום אחד היה שם איזה מסיבת פורים, הוא שתה שם לשוחרה, וכידוע נכנס יין יצא סוד, ושואלים אותו החיים, תגיד לי, איך זה שאתה לאחרונה, איזה קלף משחק לך, כל דבר, אומר, אני אגיד לכם. ואז כטוב ליבו ביין, הוא סיפר להם על העני הזה. אז כמובן, כולם רצו אליו גם, בוא תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי, ואין יוצא דופן, איפה שהעני הזה מברך, הברכה מתקיימת. ואני הזה לא יודע שום דבר, הוא לא יודע את הכוח של הברכה, אף אחד לא תח לספר לו. הוא רואה פתאום שכולם באים, נותנים לו תרומות, רוצים שהוא יברך אותם. לא רוצים שאני אברך, בבקשה, אני אברך אותם. הוא לא הבין. הגיעו לעיר שני תלמידי הבעל שם טוב. והם שמעו שיש בעיר הזאת איזה עני אחד, שהברכות שלו מתקיימות. הלכו לעני הזה, אמרו, אולי זה צדיק, משהו, רואים יהודי פשוט, מר נפש, רואים כזה אחד כל הזמן כזה, פרצוף באדמה, כן, הם לא ראו עליו שום דבר מיוחד. הם חוזרים חזרה לבעל שם טוב, ומספרים עליו את כל הסיפור. יש פה איזה עני אחד שהברחוב, היינו אצלו, לא צדיק, לא למדן, לא שום דבר. אבל הברכות כולם אומרים פה, אין ברכה שלא מתקיימת. הוא אומר להם, אבל שם טוב, פעם הבאה שאתם שם, תבקשו ממנו לבוא אליי. ואז באמת, שני הצדיקים האלה, שני התלמידים, אומרים, אבל שם טוב רוצה לדבר איתך. נו, הוא יסרב. הוא הולך איתם לבעל שם טוב, הבעל שם טוב באמת שואל אותו, תגיד לי, אתה יודע שהברכות שלך? הוא אומר, לא יודע, אנשים באים אליי, אני מברך אותם. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, בוא תספר לי קצת על עצמך.
מה עשית?
מה, תספר, מה, תן לי את הקורות חיים שלך בקיצור. ואז הוא מספר, פה ושם, הוא קפתי דרך אגב, הוא אומר, כן, ולאחרונה באמת, לפני כמה חודשים, עברתי שם באיזה מקום, ופדיתי איזה משפחה. או, הבעל שם טוב ככה, פדית איזה משפחה? מה בדיוק היה שם? תספר לי. ואז הוא ספר לו כמו שזה היה. הבעל שם טוב מבין בדיוק מאיפה העניין הזה מגיע, והוא מסביר לו בדיוק שיתקיים בו הפסוק והברכה מברכך, כן, הגמילות חסד האדירה הזאת שהוא עשה, כן, שם המשפחה הזאת, הדבר הזה עשה רעש גדול בשמיים, מכיוון שהוא באמת נתן את כל כספו עד הפרוטה האחרונה כדי לקיים מצווה של פדיון שבויים, והחליטו לתת לו מתנה מהשמיים לזכות אותו שהברכות שלו באמת יתקיימו אחת לאחת. ואז הבעל שם טוב מאוד קירב אותו וריפא אותו ממרי נפשו, קירב אותו לתורה, לחסידות, הוא נהיה אחד מחסידיו הקרובים של הבעל שם טוב מאז ועד יום פטירתו. זה הסיפור על החיית מר הנפש, אבל הסיפור הזה מופיע בספר הפרשה החסידית, בפרשת לך לך, תחת הפסוק, ועברך מברכך. שכוח, שכוח, אבוי סיין. שכוח, שבעזרת השם יתברך מפי עליון, וכל טוב, כל מילי דמיטב.